Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем
наш. Шалом, хаверим якарим.
Доктор Михаил Лайтман.
אנחנו מתחילים את הוובינר השבועי שלנו. אני סמיון ונקור, מיכאל סנילביץ' ובוריס בצרקובסקי איתנו. אנחנו מורים באקדמיה לחוכמת הקבלה. הנושא היום, שיטת הקבלה. החוקים, הכוחות, הכלים והפעולות. זה הנושא שלנו להיום. תשאלו שאלות. אנחנו מתרגמים את התוכנית ל-22 שפות. אנחנו נשאל את השאלות שתשאלו מיד בשידור חי.
ויש
כבר שאלה. אנחנו פרסמנו את הנושא והגיעה שאלה ממרק מקייב. בבקשה, תציין מהם שלושת החוקים העיקריים של חוכמת הקבלה.
три основных закона методики каббалы.
רב, שלושת החוקים העיקריים של שיטת הקבלה.
высшая единая сила природы.
זה שקיים הכוח העליון האחד של הטבע, אפשר לקרוא לו הטבע או הבורא, זה לא חשוב, אבל זה כוח. כמו שאנחנו לומדים בכל מדע על הכוחות שקיימים, כימיים, פיזיקליים וכן הלאה. וגם כן כאן, רק מדובר על הכוח הכללי, שהוא כולל בתוכו את כל הכוחות בתוכו. הכוח הזה נקרא הבורא. כך אנחנו קוראים לו, או הטבע. זה אותו דבר. אנחנו לא משייכים לכוח הזה שום תכונות מיוחדות, חוץ מזה שהכוח הזה הוא אחד כללי שכולל בתוכו את כל מה שקיים בבריאה לחלוטין. זה נגיד העיקרון, היסוד הראשון. השני, שהכוח הזה ברא את הטבע, דומם, הצומח, חי וטבע, ואת האדם. הטבע, הדומם, הצומח והחי, מנוהל בצורה אוטומטית על ידי הכוח הזה, בלי שום אפשרות לבחירה חופשית. והאדם נקרא אותו חלק של הטבע שיכול להגיב בצורה הכרתית, עצמאית. במידת התגובה הכרתית והעצמאית שלו, החלק הזה של הטבע הוא נקרא אדם. אדם בעברית זה מהמילה דומה. דומה לבורא. זאת אומרת, כמו שלבורא, לכוח העליון הזה, יש את חופש הבחירה שלו, כך גם לאדם, זאת אומרת, למי שיש אפשרות לפעול בצורה חופשית, שהתעלה מעל הטבע, שניתן לו על ידי הטבע או הבורא, שהוא התעלה מעל הטבע הזה, ויכול לפעול מעל הטבע שלו, זאת אומרת, חופשי, בזה הוא דומה לבורא, זאת אומרת, בעניין הבחירה החופשית שלו. זה היסוד השני. היסוד השלישי, זה שכתוצאה מפעולות מסוימות, נגיד תרגילים, כל אחד יכול להגיע למצב הזה, להיות דומה לבורא, כך שיש לך אפשרות לפעול כמוהו. אלה שלושת היסודות. סמיון, יש נברא, בורא שיצר אותו, והנברא שיכול להידמות לבורא על ידי חוק השתוות התכונות. רב, נכון, כן. מושי, אבל הייחוד של הבורא זה גם חוק. רב, כן, זה הכל נכנס בתוך מה שדיברנו. אנחנו לא יכולים לתאר פה 20 או 30 תנאים שהם תנאים יסודיים. הם כולם נכנסים בתוך מה שדיברנו. אם הבורא הוא יצר את הכל וכולל בתוכו את הכל, אז הייחודיות שלו היא ודאי גם מוגדרת על ידי אותם העקרונות. אלג שואל, מה היית ממליץ לתלמידים? שלוש המלצות להתקדם לכיוון הבורא. רב, שלושת ההמלצות העיקריות כדי להתקדם אל עבר הבורא. הייתי אומר כך, דבר ראשון, זה להיות שותף בתוך קבוצה שבה כולם רוצים להידמות לבורא, להתקרב אליו. זאת ההמלצה הראשונה. ההמלצה השנייה, זה ללמוד מהמקורות המקוריים של חוכמת הקבלה, שזה קודם כל הכתבים של בעל הסולם והרבש.
значит, первое это группа.
אז דבר ראשון זה הקבוצה.
оригинальные источники.
המקורות האמיתיים. ומורה. מורה שיוביל אתכם באותה קבוצה לפי המקורות האותנטיים. בלי שלושת התנאים האלה החשובים ביותר שהם הבסיסיים, היסודיים, אין לכם מה לקוות לתוצאה חיובית מהמאמצים שלכם. מושי, אני בדקתי כשמדברים על השיטה, כשמדברים על איזושהי שיטה, אז יש כמה שאלות ששואלים כדי לבחון אותה. דבר ראשון, מהי מהות הקבלה? רב, מהות חוכמת הקבלה היא דבקות עם הבורא. זה השתוות מלאה עם הבורא. מהו הנושא שאותו חוקרת חוכמת הקבלה? הנושא שחוקר את חוכמת הקבלה זה האגו שלנו, איך אנחנו יכולים על ידי זה שמשתמשים בו נכון להשיג את אותה הדבקות. מהם האלמנטים העיקריים של הבריאה? האלמנטים העיקריים של הבריאה זה גם כן האגו שלנו שעובדים איתו, מתרוממים לדרגת הבורא. על איזה נתונים מבוססת חוכמת הקבלה? אך ורק על נתונים שקיבלנו, תוצאות שקיבלנו במהלך הניסיון המעשי מהחיים, רק על ניסיון תוצאות שקיבלנו, שום דבר אחר. זאת אומרת, תאמו וראו כי טוב השם. כל דבר הוא מוגדר על ידי השגות, על ידי תוצאות שחוזרות על עצמם, והפצת התוצאות האלה לאחרים שינסו את זה גם כן, ובאמת יאשרו שזה כך, ואז ישתמשו בזה. זה מדע ניסיוני לחלוטין. מהם דרכי ההשגה? איזה דרכים יש להגיע למטרה? כדי להשיג את המטרה זה רק כמו שאמרתי, בעזרת הקבוצה, לימוד המקורות, תחת ההנחיה של המורה הנכון. פיינה פורד שואלת, לא ברור, איך עשר גופים חלבוניים בתוך קבוצה יכולים להגיע על ידי חיבור ביניהם למטרה? קודם כל לא מדובר בגופים חלבוניים. מדובר כאן שאנחנו נוציא מעצמנו את העובר שהוא משתוקק לבורא. הגוף שלנו לא קשור לזה, אלא אנחנו מחברים את אותם ההשתוקקויות שלנו, כולם, בינם לבין עצמם, את האגו הגופני משאירים בצד. ואיך שאנחנו מצליחים לעשות את זה, אנחנו מתחילים להרגיש באותם הנקודות, הרצון האלה, המחוברות בינינו, שלא קשורות לגוף החלבוני שלנו, אנחנו מתחילים להרגיש את הגילוי, ביטוי של הכוח העליון, תכונת ההשפעה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על 10 רצונות, לא 10 הגופים. ודאי, ודאי. אני מבין שזו שאלה שהיא כמו איזו פרובוקציה או משהו. לא מדובר בכלל על גופים שלנו בחוכמת הקבלה. אנחנו מדברים על כוח אחד או שאפשר לדבר על שלוש כוחות? על שלושה כוחות. לא, לא, מדובר רק בכוח אחד, זה כוח הבורא, כוח הטבע שמנהל, שולט בהכל, במערכת אחת ויחידה, על ידי השפעה אחת ויחידה, וכל הנברא, כל הנברא בנו אל כוח שהוא הופכי, במטרה שהוא ישלוט על ידי הכוח הזה שהוא הפוך מהבורא, ויוכל לשייך את עצמו לאותו הכוח העליון על ידי התיקון שלו. מה, הכוח של הנברא זה לא כוח? כן, זה כוח. לא, אבל אמרת שיש כוח אחד, אז אולי יש שני כוחות. לא. יש פה בעיה קטנה. אנחנו לא יכולים ככה בצורה פשוטה לברר את המושגים האלה. האגו קיים או לא? קיים. למה הוא קיים? כדי לתת לנו את האפשרות להשיג את התכונה ההפוכה לו. השפעה, אהבה, אלטרואיזם. וכשאנחנו משיגים את אותה התכונה, אז אנחנו מגלים שהאגו הזה בכלל לא היה קיים מלכתחילה. אלא רק היה נראה לנו, נדמה לנו שהוא קיים, כדי שנוכל להתעלות לתכונת ההשפעה והאהבה. אבל זה הכל סתם מילים ריקות אולי בינתיים. לרוב המאזינים, אבל אני צריך להגיד איך שזה באמת. טוב, אז שוב פעם אולי נחזור על עצמנו, שאלה שהגיעה שוב. דבר ראשון, מדברים על חוכמת הקבלה כמדע, אז יש אקסיומות במדע שאנחנו מקבלים אותם, כאילו מאמינים בהם. אז על איזה אקסיומות כאלה בנויה חוכמת הקבלה? טוב, תראה, צריך להבין פה, יקר שלי, שחוכמת הקבלה היא מדע בצורה הנקייה ביותר שלו, של המדע. יש פה עניין מאוד פשוט של האקסיומה הזאת. יש לך חיים, את החיים שלך, ואתה מתחיל לחקור את מה שמקובל אחר גילה לפניך. נגיד אדם, הוא גילה שבטבע יש כוח אחד כולל, שכולל בתוכו את כל הטבע. הכוח הזה מייצר את הטבע, מחיה אותו, מוביל אותו לאיזושהי מטרה, ושהוא מכניס את עצמו בתוך שתי מערכות, שתי שליטות. מצד אחד הולך האגו, שהוא מפריד בין כל חלקי הטבע, מצד שני הוא מכריח את אותם חלקי הטבע להתחבר ביניהם. את כל המערכת הזאת גיל האדם כתב את זה בספר שלו רזיאל המלאך, ואחריו כל המקובלים הם המשיכו לפתח את אותו רעיון, אבל בזה שהם חקרו את זה על עצמם. זה לא מדע תיאורטי, זה לא משהו כזה מהשכל, איזה חוכמה. זאת אומרת, אני הוא זה שנמצא בניסוי? ודאי, הנמצא תחת ניסוי הוא אדם עצמו שמגלה וכותב מה שהוא מגלה בעצמו. אף מקובל לא כתב מה שהוא לא גילה בעצמו. כך זה עובד. ולכן תמיד כשאני הולך קדימה, אני משתמש בנתונים שאני מקבל מהמקובלים, אני משתמש בהם כאקסיומה, אחרי זה בודק את זה על עצמי, וכבר מאשר, מוכיח שזה לא אקסיומה, אלא ממש משהו מוכח וקיים. זה כמו איזה מדען שהוא קיבל איזה רעל, בלה רעלים, בלה תרופה, ואז כתב איך זה יוצא. אז באיזה אקסיומות, באיזה היגיון נבנית העבודה בקבוצה? קבוצה אצלנו. האטימולוגיה היא לא מעניינת אותי לחלוטין. אם אני איפשהו אפגוש בזה, אני אעביר את זה, אבל זה לא מעניין אותי בעצם. בגלל שאנחנו מדגישים שחוכמת הקבלה זה ניסיון מעשי, פרקטי, אז אנחנו באטימולוגיות לא עוסקים בכלל, זה לא מעניין אותנו. שפת חוכמת הקבלה היא שפת העברית, שהיא דווקא הגיעה מאדם, בגלל שיש לשפה הזאת שורשים רוחניים, ובאמצעות הסרטוט של אותם האותיות, לפי הוקטורים, האופקיים, האנכיים וכן הלאה, אנחנו יכולים להבין את המשמעות הפנימית של כל אות. אות היא סימן בעצם. מה הוא עוד שואל שם? איזה אקסיומות יש? אקסיומה יש רק אחת, פשוטה. זה שקיים בי אגו, אז אני חוקר את זה, בודק את זה. יש עוד כוח עליון שאני יכול למשוך אותו כדי לנהל את הטבע שלי, את האגו שלי. בשביל זה אני צריך לרצות שהכוח הזה יתגלה וישלוט בי. מעל האגו שלי. איך אני יכול לעשות את זה? איך אני יכול להתקרב לכוח העליון הזה? המקובלים מספרים שהכוח העליון הזה הוא תכונת ההשפעה, תכונת הקשר. איך אני יכול להשיג את אותה התכונה? בשביל זה אנחנו נולדים נפרדים לחלוטין זה מזה, מה שנקרא אחרי החטא, אחרי השבירה של הכלי הכללי, של אדם אחד כללי שהוא נשבר להרבה מאוד אנשים. אם אנחנו בקבוצה משתדלים להתחבר בפנימיות שלנו, ברצונות, בהשתוקקות שלנו להכרת הטבע שהוא אחד, כדי להכיר את זה על עצמנו, אחרת לא תשיג את זה. אנחנו תחת הניסוי נמצאים, אנחנו המעבדה. אז כשאנחנו מתחברים תחת הפיקוח, ההנהגה של המקובל, בעשירייה, משתדלים להגיע למצב שבו כל ההתעוררויות שלנו להשגת אותו כוח העליון, הם כאילו מתחברות לאחד. אנחנו מתעלים מעל הרצונות האגואיסטים שלנו שמפרידים בינינו, ומשתדלים למצוא בהשתוקקות המשותפת שלנו את הכוח העליון הזה. לאט לאט בצורה הדרגתית הכוח הזה מתגלה לנו יותר ויותר, נהיה מובן יותר, קודם כל בשכל ואחרי זה גם כן ברגש, מתעורר בנו, מתגלה בנו, ובצורה כזאת אנחנו משיגים את המצב של הגילוי. כשהכוח הזה מתגלה בנו, אז אנחנו מרגישים שאנחנו בעצם אנחנו אחד שלם מתוך אותם ההשתוקקויות הרוחניות שלנו, אנחנו כגוף אחד, ובו אנחנו מגלים קשרים שהכולל שבהם הוא נקרא בורא, אותו הכוח העליון. רומן מלבוב שואל, באיזה כוחות עוסק את חוכמת הקבלה? יש כוח הרצון, כוח האור? איך הם קשורים זה בזה? יש רק שני כוחות בטבע, כוח הקבלה וכוח ההשפעה. אין עוד כוחות, פלוס ומינוס. איך הם פועלים על האדם? הכוחות האלה פועלים על הרצונות שלנו. רצון לקבל ורצון להשפיע. הרצון לקבל קיים בנו מלכתחילה, בכל אחד מאיתנו, כך נולדנו, נברנו, והרצון להשפיע, אנחנו צריכים בעצמנו להרוויח, לקבל אותו מתוך הטבע, מתוך הבורא. אז זה כמו בפיזיקה, כוח דוחה, כוח מושך, ודאי, רק כמו בפיזיקה. אנחנו עוסקים בכוחות, תכונות, אנחנו לא פורצים לתוך איזה, גם כשאנחנו אומרים רצונות, תפילות, השתוקקויות, אנחנו מדברים על כוחות. רק על כוחות, כלום חוץ מזה. אותו כוח הקבלה, הוא ברור, מרגישים אותו. כאילו משיכה, כשאני רוצה למשוך אליי את מה שאני רוצה, זה כוח הקבלה. כן, מקסימום קבלה במינימום מאמץ, זה הטבע שלנו. אבל מה זה כוח האור, כוח ההשפעה? כוח ההשפעה, זה אם אני אספג, אתקלל ברצון שלך, ואני ארצה שאתה תקבל, ואני אשתדל לתת לך, למלא את הרצון הזה, אז אותו הכוח שאיתו אני רוצה למלא את הרצון שלך, זה נקרא כוח ההשפעה. זאת אומרת, זה עוד לא מתגלה בצורה ברורה. כן. טוב, בשביל זה אני צריך להרגיש אותך יותר קרוב לי מאת עצמי. זאת אומרת, הכוח הזה קיים בפוטנציאל? לא. גם בפוטנציאל הכוח הזה לא קיים? לא נגיד כמו חשמל, הרי החשמל היה קיים לפני מיליון שנה וגילינו אותו לפני כמה מאות שנה, זה כך? טוב, נגיד שזה ככה. וכשאנחנו מגלים את שני הכוחות, מה קורה? אז אני מתחיל באמצעות שני הכוחות האלה לנהל את עצמי. ובין אותם שני הכוחות, אני כל הזמן, יותר ויותר, אני מתחיל לברר, להבחין באותה תכונת ההשפעה, שבה אני מתחיל להרגיש את הבורא. העיקר בשבילי זה כמה שיותר לגלות את הבורא בין שני אותם הכוחות המנוגדים, קבלה והשפעה. אלק ממוסקבה שואל, איזה כוח האדם יכול להתחיל להשתמש בו אחרי לימוד הקבלה שלא היה לו לפני? לפני שהוא למד חוכמת הקבלה, הוא אך ורק השתמש בכוח האגואיסטי הבהמי שלו. בהמי? אגואיסטי. כשהוא מתחיל לעסוק בחוכמת הקבלה, אז כבר מופיע בו כוח האגואיסטי האנושי. האגואיסטי היותר גבוה. הוא רוצה לתפוס את הבורא, הוא רוצה להבין, הוא רוצה לקבל את כל זה בתוכו, הוא רוצה לבלוע את כל זה, ככה בתוכו. ויחד עם זה, הוא צריך, הוא חייב על ידי המאמצים שלו בקבוצה, בלימוד וכן הלאה, לפתח את כוח ההשפעה. ורק בהופכיות של שני הכוחות האלה, פלוס והמינוס, הוא יוכל לארגן את המערכת שנקראת נשמה. אנחנו תמיד אומרים שהבורא לא מחבא את האגו ולא מחבא את החטאים, אלא יש עוד כוח השפעה שנמצא מעל האגו. כן, ודאי, האגו זה חובה. אנחנו לא משמידים אותו בשום אופן. אנחנו רק מאזנים אותו בצורה נכונה עם הכוח החיובי. רינה מרוסטוב שואלת, האם אפשר לחדד מהי ההגדרה של האגו והאלטרואיזם? בעל הסולם מגדיר אותם, אני לא זוכר באיזה מאמר, שהאגו זה אהבה עצמית, כשאדם רוצה למלא את עצמו כנגד כולם, בלי להתחשב עם אף אחד ולמלא את עצמו כמה שיותר, ואלטרואיזם כשאני רוצה למלא את האחר. כשאני נותן מעצמי את כל מה שרק אפשר, לעומתי. זאת אומרת, לא לטובתי, אלא דווקא לטובת הרצון שלו. דימיטרי מברלין שואל, אני התבלבלתי קצת. מה ההבדל בין כוח האור לכוח האהבה לזולת מהאור המחזיר למוטב? לא, אנחנו מדברים רק על זה שקיים כוח, כוח שהוא, יש לו כיוון לעצמך או לאחר, קיימים רק שני הוקטורים האלה. והחיבור שביניהם מגדיר ומקיים את כל מה שיש בטבע בכל הדרגות, דומם צומח חי ואדם. למה יש מערכת שבה יש הרבה דרגות שיש בה דומם צומח חי ואדם? אלה הם ארבע דרגות של התפתחות האור. אני חושב שאנחנו לומדים את זה בשיעורים הראשונים של הקמפוס. אנחנו אתם לומדים את זה כבר. הטבע הדומם הצומח החי ואדם זה דרגה ראשונה, שנייה, שלישית ורביעית של הרצון. ככה אנחנו לומדים. יורי מאודסה שואל, האם אדם שלא לומד קבלה יכול להגיע למטרה?
конечно может
это ודאי שיכול, זה הרי מדע. כולם יכולים להיות, כולם רוצים להיות איינשטיין, אבל משיגים איזה דרגה של איזה מישהו בינוני. יש זה ויש זה, צריך הכל צריך להיות. אדם צריך להשתוקק למקסימום, ומה שיצא לא חשוב. אבל אם האדם עובד נכון, הוא בטוח ישיג את המקסימום, בגלל שבסופו של דבר, באותה המערכת הסגורה, שכל אחד משיג את השורש שלו, הוא מגלה את עצמו כגבוה ביותר, בעליון, הכי עליון ביחס לאחרים, שהוא דרכו מעביר את האור לכולם. הוא המקור המיוחד הזה, ייחודי עבור כולם. ניקולאי שואל, אם משתמשים נכון בקבוצה, מורה, ספרים, אז האם העלייה למדרגה הבאה היא קלה יותר? העלייה למדרגות הבאות, אני לא הייתי אומר שזה הופך להיות יותר קל.
он особо индивидуальный для каждого.
העלייה במדרגות היא מיוחדת, ייחודית לכל אחד ואחד. כולם עוברים אותם השלבים.
каждый переживает это
по-разному. אבל כל אחד חווה את זה אחרת, מרגיש את זה אחרת.
всё что описано в статьях,
כל מה שכתוב במאמרים, נגיד בשמעתי או אצל רבש, כולם עוברים את זה.
в своём стиле.
אבל כל אחד בסגנון שלו. דיברנו על חוקים, כוחות וכלים.
אינסטרומנטים סמי.
והיינו רוצים לגלות מהם הכלים. אז השתתפות הנכונה של מורה, ספרים, קבוצה, כן. אז בואו ננסה לברר מה הקשר הנכון בין התלמיד והמורה.
взаимодействие преподавателя и ученика
הקשר הנכון בין התלמיד והמורה הוא בכך שהתלמיד צריך לשמוע מה ממליץ המורה ולנסות לממש את זה. כשהוא מממש את זה על עצמו בקבוצה, עד כמה שזה רק אפשר, בזה הוא לאט לאט מממש יותר ויותר את העצות של המורה.
пока не доходит до
до смерти, הוא לא מגיע למצב שבו הוא משיג יחד עם הקבוצה, בעצם הוא משיג. יכול להיות שהקבוצה עוד לא משיגה. כל אחד משיג את המצב הזה בצורה אישית. הוא משיג מצב כזה עם הקבוצה שבו הוא קשור איתם, נכנס איתם לכזה קשר, כזה רזוננס, שהוא מתחיל להרגיש את השדה שקושר אותם זה עם זה, שהוא נקרא הבורא. אחרי זה הוא מתחיל לחקור את השדה הזה. למה הוא נקרא בורא? כי הוא זה שברא בעצם את הרצונות שלהם, והוא מחזיק אותם בתוכו. הוא מגלה את השדה הזה, ומתחיל לחקור אותו. וזה הנושא שחוקר את חוכמת הקבלה. איך כותב בעל הסולם במאמר שלו, מהותה של חוכמת הקבלה, שזה גילוי הבורא לאדם בעולם הזה. איפה זה קורה? בקבוצה. תחת ההנחיה של המורה, כשהוא מממש את העצות, גם מה שכתוב במאמרים וגם מה שהמורה אומר. זאת אומרת, התפקיד של המורה זה קריטי, בלי מורה אי אפשר. לא, 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 בשום אופן אי אפשר. אי אפשר. כי אתה הולך אל הלא נודע. אם בפיזיקה או בעניינים אחרים אתה יכול שם בעצמך, שם לחפור, לגלות משהו, אז ברוחניות בשום צורה אתה לא יכול לעשות את זה. בלי הקבוצה ובלי מורה לא תצליח. מה מטרת הספרים? אפשר בלי ספרים? ספרים, אינטרנט לא חשוב, אבל המקורות האלה הם הכרחיים, כי אתה צריך לפרמט את עצמך על ידם נכון תחת הקבוצה. תמיד זה היה ככה בהיסטוריה שתמיד היו ספרים? ודאי, תמיד כתבו. הטקסטים שהגיעו אלינו הם נכתבו לפני כ-3,000 שנה. אברהם, נגיד הוא כתב בבבל את ספר היצירה, הספר הזה בין 3,500 שנה בעצם.
מדרש
אחריו.
בלשוי מדרש.
במדרש הגדול ספרים שנכתבו לפני 3,200 שנה נכתבו על ידי מקובלים וחוץ מזה אין עוד על מה לכתוב על מה יש לכתוב אבל נגיד שיש מורה ותלמיד למה הוא צריך ספרים? האמת שהספרים לא נכתבו עבור כל תלמיד והיה מעט מאוד ספרים לא כמו היום שיש דפוס שהוא מדפיס לך 1,000 עותקים או מיליון עותקים, לא היה דבר כזה. אז המקובלים היו כותבים, ואחרי זה הספר היה אצל המורה, והוא לימד לפי הספר. הוא אפילו לימד לא לפי הספר, אבל התלמידים כתבו. אבל זה הכל כתוב. התלמוד, נגיד. הוא נוצר לפני 1,000 שנה, משנה. תורה, בכלל אני לא מדבר. תורה, נביאים, כתובים. זה הכל נכתב לפני 3,000 שנה. איך בלי ספרים? איך אדם יכול ללכת קדימה אם אין לו את ההנחיות האלה, הוראות? הוא משיג משהו שהוא בכלל לא מרגיש, לא מושג על ידו, שהוא לא יכול לטעום, להרגיש. אבל יש מורה שמסביר לו. למרות שהמורה מסביר, בכל זאת צריך ספר. וגם המורה משתדל לכתוב, להקליט, כדי להעביר את הנתונים שהוא מגלה לדור הבא. אבל לספר עצמו יש איזו השפעה על האדם? כן, במיוחד עכשיו, כשאין לנו מורים מובהקים. סרגי שואל, למה לאדם שמשיג את העולם הרוחני, הוא צריך ספר, אם כבר נשמת אדם תלמדנו. נשמת אדם היא לא מלמדת אותו, היא מובילה אותו, מנחה אותו. אבל בכל זאת, באותו המסלול ש... מוביל אותו המורה, הקבוצה והספר. הנשמה של האדם היא פשוט מתגלה בתוכו. אבל זה כתגובה לקבוצה, לספר ולמורה. נטלי אברורה שואלת, האדם שהתחיל ללמוד את חומת הקבלה הוא מבין שכל הרצונות של העולם הזה לא יכולים למלות אותן. לא יכולים למלות אותו, אבל הוא עדיין לא השיג את התענוגים מהעולם הרוחני, אז במה הוא משיג כוח החיים בשנים של תהליך ההכנה? רק מהקבוצה. אין עוד אופציות? לא, זה האפשרות, ההזדמנות הטובה ביותר, כי מהקבוצה אתה מקבל את האנרגיה של הבורא, מה שנקרא אור מקיף. שאלה, האם אדם רוחני חזק יותר, אגואיסטי יותר? כן, כמה שאדם עולה יותר במדרגות ההשגה הרוחנית, אז ודאי שהוא משיג, שולט יותר בשני הכוחות האלה, אגואיסטי ואלטרואיסטי. לכל אחד מהם יש ביטוי, וגם הביטוי האגואיסטי שלו גדול יותר, ודאי, גם העליות והירידות שלו הן גדולות יותר. אז מהצד התגובות שלו, ההתנהגות שלו יותר קיצונית? לא, 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 מהצד לא רואים כלום. כל התהליכים הרוחניים שעובר המקובל הם מבחוץ לגמרי לא מובנים, לא רואים אותם. מה, אתם מרגישים עליי איזה משהו מיוחד? מה, אתם מתביישים להגיד? לא, אני כל הזמן כזה חם.
Все время плохо.
Нет.
איך להגיד לך? מה, כל הזמן רע?
נט, נעובס.
לא, מצבים שונים כל הזמן. מה שונים? לא, לא אצלך. לא נגיד מצבים של עליות. אנחנו עושים תוכנית איתך על השגת הספר הנצחי, על התורה, ואחרי התוכניות אני אף פעם לא הולך. אני יושב וכל הזמן אני חושב, איך זה קורה אצלך כל הזמן? כזאת עלייה תמידית, כל הזמן בעלייה. נו, מה זה? הרי זה לא עליות שלי. לא, 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 לא. זה רק דרך הקשרים, דרך התלמידים, דרך הקבוצה עם הבורא. בנימין ממינסק שואל, מה תלויה האפשרות של האדם? לא רק סתם להקשיב, אלא לשמוע ממש את המקובל. במידת היכולת שהוא מוריד את האגו שלו, מנמיך את האגו שלו. איך תלמיד יודע שהוא מממש נכון את העצות? גם כן בזה שהוא מבטל את עצמו כלפי העצות המקובל. הכל בנוי על הביטול המוחלט. אפשר על ידי הביטול להגיע להכל? אין כלום חוץ מביטול. כן, כן. מה עוד יש? אם העיקר זה אגו שלנו, ועליו אנחנו בונים את המדרגות הרוחניות שלנו. על זה נבנית העבודה בקבוצה וכלפי המורה? כן, ביחס לבורא, למורה, לקבוצה, רק עלייה מעל האגו. רב, אני מבקש, אז מה זה ביטול?
желание свойство или
ביטול זה כשהוא מבטל את כל
направления выше своих
שהוא מקבל את השתוקקויות, רצונות, כוונות, כל, מעל מה שיש לו. מושי. נגיד, יש בספורט מאמן שהוא אומר לך מה לעשות, ואתה מבטל את עצמך. אבל בחומת הקבלה כל הזמן מדברים על זה.
רב,
כי האגו שלך תומך בזה. אתה רוצה להקשיב למאמן, כי אתה רוצה להשיג תוצאה. וגם המאמן רוצה שתשיג תוצאה. וגם האגו שלך רוצה להשיג את אותה התוצאה. אז מה קורה בחוכמת הקבלה? בחוכמת הקבלה זה הפוך. המאמן, המורה, רוצה שתשיג תוצאה, ואומר לך איך ללחוץ על עצמך. אבל אני גם כן רוצה להשיג את התוצאה. אבל אתה לא רוצה ללחוץ על עצמך, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה צריך דרך הקבוצה לבטל את עצמך, למשוך את האור העליון, שייתן לך את תכונת ההשפעה. וכשאתה עובד עם אותה תכונת ההשפעה, תוכל לבטל את עצמך. אני לא יכול או לא רוצה? אתה לא יכול.
делать всё возможное.
אבל צריך לעשות כל מה שאפשר כדי שתצליח.
получаешь высший свет.
ואז אתה מקבל את האור העליון שהוא עושה את כל זה. באמת מעניין שבחוכמת הקבלה כל התרגילים שעושים אתה לא יכול לעשות אותם. ודאי, כי זה הטבע שלך, ואתה צריך ללכת נגדו, להתעלות מעליו. רגע, אז אני מנסה להבין את השיטה. בכל שיטה נותנים לך איזה משקל להרים, איזה תרגילים, שאתה פחות או יותר שאתה יכול להרים, לקיים. נכון, יהיה לך קשה, אבל פה, מראש נותנים לך לעשות משהו שאתה לא יכול לעשות. לא יכול, נכון? לא יכול. אז למה זה מביא? למה זה מביא? לזה שאתה צריך לבקש מהקבוצה, מהמורה, מהבורא, לבקש לעשות את זה. זאת אומרת, לבטל את עצמך לגמרי. אבל גם זה אתה לא יכול לעשות. תנסה. למה לא היה מדובר בכלל על כוח הביטול? מהו אותו כוח הביטול העצמי? למה קודם לא דיברנו על זה בכלל? דיברנו על חוקים, אז לא אמרת על זה כלום. רגע, רגע, יקרה שלי, אז מה זה צמצום? מה זה מסך? מה זה הקאה? שזה מכה, שזה התנגשות שהיא מביאה להשפעה? זה לא נכון. עירה ממוסקבה שואלת, האם כל המקובלים יש להם תפיסה חצויה בין האני והאגו שלי? האני זה תלוי עם מה מזהים את עצמנו, או עם הנקודה בלב, או עם האגו. כן, אז הוא מרגיש את עצמו מחולק לשניים, בצורה דואלית כזאת. אתה אומר שזה מצב טוב? ודאי שטוב, זה מצב טוב מאוד. ולא לעזוב את הכיוון הזה של המחשבה, של התפיסה הזאת, שאני מורכב משני חלקים. זאת אומרת, מצד אחד אני במצרים, באגו שלי, מצד שני אני יוצא ממצרים. לא, זה לא רק זה. בכלל, בכל נקודה בחיים שלי, בכל מצב, אני מורכב משני חלקים. ממה שרוצה האגו שלי, וממה שאני רוצה כאדם. לאוניד מפיטר שואל, במה תלויה עוצמה, כוח הנשמה שלי? אני יכול להגדיל את הכוח הזה? כוח הנשמה תלוי באגו. מאיזה אובי של האגו אתה יכול לדרוך כדי להתעלות מעליו?
измеряет
זה מה שמודד את עוצמת הנשמה.
душа
מה זה נשמה? הנשמה היא תכונת ההשפעה והאהבה שאנחנו משיגים דרך האור העליון.
через отмену, да, как вы говорите
все. בגלל זה על ידי ביטול עצמי, רק על ידי ביטול עצמי משיגים את זה? כן, משיגים את זה רק על ידי ביטול האגו. האם צמצום ופעולת המסך זה אותו דבר?
как сказать
צמצום זה איך להגיד, כשאני מסרב לקבל עבור עצמי, במסך זה כבר כשאני עובד מעל זה להשפעה. זאת אומרת, אני בודק מה אני יכול, מה אני לא יכול? כן. אתה יכול להגיד כמה מילים על תהליך של הלימוד, על השיעור, שיש הכנה, חלק עיקרי, שיעורי בית, קצת על השיטה הזאת של הלימוד, של השיעור, ולמה השיטה היא כזאת, אם אפשר? אצלנו זה משתנה. במשך המון שנים זה משתנה. כשהגיע אליי הקבוצה הראשונה שאתה הגעת, סמיון, זה היה לפני 20 שנה בערך, כן? אני 22, מיכאל 20, כן? כן. אז אני ראיתי את האנשים שיושבים לפניי, והבנתי שאני צריך לתת להם יותר מהמדע של הקבלה. ולכן אנחנו למדנו בעיקר הקדמה לחוכמת הקבלה לפי המאמר של בעל הסולם, עולמות, פרצופים, ספירות וכן הלאה וכן הלאה, אלמנטים של המצב הרוחני, ובזה למדנו המון, אני חושב שכמה שנים, כן? כן. וגם כן חיברנו לזה לימוד של תעס, ומעט מאוד עסקנו בקבוצה. אחרי זה לאט לאט התחלנו להכניס את האלמנטים שקשורים בקבוצה. זה היה אחרי כמה שנים, כן? אני חושב שבשנת 99. זאת אומרת, לפני שנתיים, שלוש לפחות אחרי ההתחלה. היום זה יכול להיות אחרת, היום אני לא אומר. החדשים מגיעים, הם נופלים כבר לתוך העשיריות. לא ברור איך הם שורדים שם, אבל שורדים איכשהו. כמו הילדים של היום ששורדים ליד הפלאפונים האלה וכל הצעצועים. אז... זאת אומרת, תהליך הלימוד עצמו הוא השתנה במהלך ההיסטוריה? רב, כן, אני חושב שהוא השתנה, ואנחנו נמצאים היום בתהליך כזה של התפתחות, נקודה היסטורית כזאת, שהיום העולם לא יכול לחכות, שאנשים ילמדו, טס, כל מיני פרצופים, עולמות וכן הלאה, מדף לדף, כמו שאז למדנו, לאט לאט, עם סרטוטים בכל דף שציירנו כמה פעמים. תסתכלו בארכיון שלנו, אתם תראו בכלל כמה זה מלא בכל הדברים האלה, כל השיעורים האלה. אבל עכשיו העולם מתקרב יותר ויותר לכך שהוא חייב להשיג חיבור, איחוד, איזון בתוך עצמו, והעולם מרגיש את עצמו גלובלי ומפורד, ולכן אנחנו צריכים לגשת כבר בגישה אחרת. אז כאילו למדנו בצורה תיאורטית את חוכמת הקבלה, עד שלא התעוררה יותר הנקודה שבלב, ואז כבר ניגשנו לעבוד איתה. והיום זה הכל בולט בצורה הרבה יותר ברורה, הדרישה לזה שאנחנו נשנה את עצמנו, לשנה את החברה שבה אנחנו חיים. ולכן אנחנו מתחילים היום, לא, אולי לא ממש בהתחלה, אבל אחרי כמה שיעורים, אחרי חודש, חודשיים כבר ללמוד בקבוצה, כבר לדבר על מה צריך לעשות בצורה מעשית, פרקטית, כדי להיכנס להרגשת העולם העליון. כמה אדם צריך ללמוד במהלך יום או שבוע, בחנה אופטימלית? האדם צריך להביא את עצמו לאט לאט למצב כזה שהוא חי בזה. בגלל שבעצם הוא מכין את עצמו לכניסה לעולם העליון. זה לא מבטל את העולם שלנו, אבל העולם שלנו אז הוא נראה כתוצאות מהעולם העליון. ואדם יראה את זה בצורה ברורה מאוד, ויראה את זה בכל מקום סביבו. ולכן כמה הוא צריך לעסוק בזה, כמה הוא צריך לחשוב כל הזמן, בלי סוף. לא, לא, אני מתכוון כשאדם יושב עם מורה, עם קבוצה, עם ספרים, לומד בפועל. אני חושב שזה שעתיים ביום מינימום, שעתיים ביום מינימום, וכל יום.
לא,
יש כאלה שהם לומדים שעה, חצי שעה ביום, אבל כל יום.
דה, תנימור.
חשוב כל יום, כן. אתה לא יכול ביום אחד ללמוד 10 שעות, אלא אתה צריך לחלק את זה ליום-יום. אבל למה זה ככה? כי הנשמה היא בכל זאת מתחדשת כל יום. שאלה מפולין. אתה הזכרת את איינשטיין שהוא היה מאוד מוכשר והשיג איזה משהו מאוד גבוה, אבל אין עוד מישהו כזה, ואתה אומר שכל אחד יכול להשיג את הכל. כן, לאיינשטיין היה פשוט מתנה כזאת לראות את הקשרים הפנימיים של העולם. הרי במה הוא בעצם הגאון? מה זה אומר שהאדם הוא גאון? הגאון הוא בזה שהוא רואה את החיבורים, את איך מתחברים ההפכים. ולכן הוא יכול את החיבורים, את האיחודים האלה, הוא יכול לכתוב אותם בצורה מתמטית. ואז דרך החיבורים השונים של כל מיני דברים הפוכים שהוא רואה בטבע, שהוא רואה איך הם מתחברים, אז הוא מקבל נוסחאות חדשות, ביטויים חדשים, השגות חדשות, את הקשרים הפנימיים של הטבע. זה בעצם מה שעשה איינשטיין וכל אחד מהם מהגדולים. ולכן המתמטיקה היא היסוד של כל המדעים, אבל היא בעצמה לא מדע אלא אופן הביטוי, הכתיבה, תיאור של הטבע. כי הטבע הוא בעצם רשת הקשרים בינינו. תגיד, מה זה להתכונן, להתכוונן לשיעור במהלך היום? לכוון את עצמי לשיעור, זה אומר שאני מראש מכין את עצמי ברצון מסוים להשגת הבורא דרך החיבור בקבוצה, כדי להשיג את התכונה שלו של החיבור. הבורא זה החיבור בינינו, ככה אנחנו משיגים את זה, כמו שאנחנו משיגים את כל הפעולות של הטבע רק בביטוי שלהם בחומר. אני לא יודע מה זה אור. האור פוגע לי בעין, אחרי זה בעוד איזה מקום, בעוד איזה מקום. אין לי אור בראש. קול. זה פוגע באור הטוף, אחרי זה איזשהם תנועות שאני מרגיש בתוכי, במוח שלי. אין לזה שום קשר לקול עצמו. זאת אומרת, ההשגה של הקול או של האור או של הטעם של משהו או של הבורא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. צריך פשוט לכוון את עצמך לתפיסה של תכונות כאלה. זאת אומרת, זה כוח שהוא יותר איכותי. הכוח הזה הוא איכותי בגלל שהוא מתגלה רק בקשרים בין הדברים ההפוכים. בעצם גם אצלנו הכל מתגלה בקשרים בין דברים הפוכים, רק באינטרוולים מסוימים. איך להגיד, אני שוכח מילים. נגיד בטווח מסוים. העניין הוא שאנחנו מרגישים הכל דרך פלוס, מינוס, מתוק, מר, אור, חושך וכן הלאה. הכל אנחנו מרגישים על פני הניגודים. אבל אין לנו משהו שהוא הפוך לאגו שלנו. כשאנחנו מתחילים בתוך עצמנו לפתח תכונה חדשה, תכונת השפעה ואהבה, אז בהופכיות בין שני התכונות האלה, בנו בתוכנו, אנחנו מתחילים לברר, להבין מה קיים ביניהם. זה אותו הכוח שהוא יצר את שני הכוחות האלה, ואותו אנחנו קוראים לו הבורא. וזה אותו הגלאי שמגלה את זה? כן. בין שני התכונות האלה, קבלה והשפעה, אותו השדה שקיים ביניהם, זה נקרא נשמה, ומה שממלא את הנשמה, מתגלה בה נקרא בורא. זאת אומרת, עד שאתה לא עובד עם שני ההפכים האלה, אתה נמצא בעולם הזה. כן, במישור אתה נמצא. אבל אז, כשאתה מתחיל לעבוד עם הכוחות האלה, אתה מגלה את הבורא. כן. שאלה מאומסק, מה המקובל יכול לעשות שאני לא? מקובל יכול לעשות רק פעולות רוחניות. איזה פעולות עוד? בעולם שלנו אנחנו חיים בגוף הבהמי שלנו, ופה מקובל לא יכול לעשות שום דבר מעבר לגבולות הגוף שלו, גוף החי שלו. אני יכול לקיים כאן רק אותם הפונקציות שהגוף מאפשר לי לעשות. תיארת כל כך יפה את שני הכוחות האלה שביניהם מתגלה הבורא. יש משהו דומה לזה בעולם שלנו? לכל חיישן, לכל גלאי, לכל דבר. כשיש לך שני כוחות, ובעזרתם, בשני הכוחות שהפוכים זה לזה, אתה יכול לחקור משהו. אז איך, איך בנויים כל הגלאים למיניהם? מפלובדיב שאלה. אי אפשר להשתגע כשיש כל הזמן תפיסה כפולה, אני, האדם, האגו שלי. עדיף לי להתפרד מהאגו ולהסתכל עליו מהצד, לראות איזה בהמה הזאת, איזה אגואיסטים אנחנו, ואיך אנחנו אולי יכולים להיות אחרים. ולזהות את עצמי עם משהו אחר, שהוא טוב. זאת אומרת שיש הוא ויש אני שמסתכל עליו מהצד. כן, אני לא סובל מזה בכלל, אני מתייחס לדבר הזה בצורה מאוד אובייקטיבית. זה תכונה גבוהה מאוד, עליונה של הטבע, שהיא מאפשרת לי להתעלות מעל התכונה, מעל עצמה. יש לי שאלה כזאת מעניינת, למה אתה לא נותן אף פעם שיעורי בית? זה מה שחסר לך. ממחר אני אכריז שלפי מה שביקשת, כולם יקבלו שיעורי בית. נו, משהו לכתוב, איזה עבודות לעשות, סדנאות באיזה נושא. לא, לא, רגע, יש לכם שיעורי בוקר, השיעור בוקר נשאר אצלכם, ואתם צריכים לחזור עליו כמה שאפשר. אולי פעם אחת, פעמיים. אני יודע, אני מכיר אנשים שהם שומעים פעמיים את השיעור בוקר. יש להם זמן לשמוע. הם עובדים באיזה עבודה פיזית אולי, עוד משהו. רבש לא נתן לך איזה משימות? כן, אבל בזמן ההוא לא הייתה טכנולוגיה כזאת שאני אוכל ללכת עם אוזנייה כזאת קטנה באוזן. ברור שלא היה טלפונים כאלה כמו היום, שאפשר לקרוא על, על הדרך איזה קטעים. לא היה את כל זה. היה לי, אתה יודע, טאפ, שהוא טאפ, אתה יודע, 2 קילו טאפ. אבל בכל זאת, אתה ציירת הרבה, ו... כן, אני למדתי כמו מדען, כמו סטודנט. אחרים לא כתבו, לא צרצרו, אני לא יכלתי אחרת, אני הייתי חייב לרשום את כל מה שאני שומע, כל מה שנאמר כלפי הטקסט ולא קיים בטקסט עצמו, אני רשמתי. בכל זאת מורגש אצלך החינוך הרוסי. זה חינוך, אין מה לעשות. כשאני למדתי 6 שנים באוניברסיטה וכן הלאה, אז ודאי שאני כזה. ולרי מסוצ'י בכל זאת מבקש לתת דוגמה של איזשהו תיאור של פעולה רוחנית. כל פעולה שאתה רוצה לעשות טוב למישהו אחר, מעל עצמך, לטובתו ולא לטובתך, זאת פעולה שנקראת רוחנית. קונסטנטין במינכן שואל, אם אני מקדיש את החיים שלי לטובת הקרובים שלי, החברים שלי, העיר שלי, העם שלי, למה אתה קורא לי אגואיסט? אתה יכול לא לטובת העיר שלך והעם שלך, בכלל תעשה לכדור הארץ, לכל היקום, למי ומה שאתה רוצה. מה שאתה עושה טוב לאחרים כתוצאה מהטבע שלך, זה נקרא אגו. בגלל שהטבע הוא אגואיסטי. יכול להיות נדמה לך שאתה בזה עושה כזה טוב עבור אנשים. תשמע מה אומרים על המסך שם, כל הפוליטיקאים ו... וכן הלאה וכן הלאה. זה בכלל האנשים הכי טובים שבעולם, הם ממש מדברים מהלב הנקי ביותר. אנחנו יודעים, רואים עליהם, כן? ועל אחרים לא רואים. אז אני רוצה להגיד לך שאנחנו כולנו אגואיסטים, זה לא נורא בכלל. אנחנו לא צריכים להרוג, למחוק את האגו הזה מעצמנו, אנחנו צריכים לאזן אותו על ידי התכונה ההפוכה, וגם כן לא כדי לתקן אותו, לא צריך לתקן אותו, אלא רק בשביל שבינו ובין התכונה ההפוכה לא נוכל לגלות את הכוח העליון. אז אנחנו נכנסים למצב חדש לגמרי, נצחיות, שלמות, אנחנו מתחילים להרגיש מימד אחר. אתה כל הזמן אומר להתעלות מעליו, זה נקרא להתעלות? כן, זה להתעלות מעליו. זאת אומרת להיות בעל הבית שלו. תגיד, השפעה של האור, איך אפשר לתאר את זה, להרגיש? את השפעת האור אנחנו יכולים להרגיש עלינו כגילוי של התכונה בנו, של הבנת האחר, הרגשת רצון אחר, היכולת להרגיש אותו בו. זאת אומרת, אם אני יותר סבלני, לא, 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 זה כל מיני תכונות טובות שלך, או אתה אצלנו כזה ג'נטלמן כזה, דיפלומט, סבלנות, לא, כל המילים האלה, לא. לא, לא, אז בסדר. אז מה זה אומר להרגיש את האחר? במה זה מתבטא? אני לא יכול להסביר את זה, צריך להרגיש. שאלה, מה זה משנה מאיזה טבע לעשות טוב? מטבע אגואיסטי, אלטרואיסטי? אם עבור המקבל זה מורגש. מורגש כטוב משהו שמועיל לו. ברור, ועוד אם אתה עושה את זה עבור האגו שלו, אז זה ברור שמורגש אצלו כטוב. ואם אתה עושה את זה כדי, בשביל ההתעלות הרוחנית שלו, אז הוא יכול להרגיש את זה בכלל קרה. כן, ודאי. זה כמו מוליך החמורים בזוהר, הוא כל הזמן דוקר, 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 וזה נקרא משהו טוב. אין מה לעשות, הכל תלוי מה האדם מזהה את עצמו, עם האגו או מה שמעליו.
Такой общий сторонний вопрос Алексея из Нью-Джерси. Для кого
предназначен? Алексей из Нью-Джерси шуэль, а вуми мюэдет хохмат акабала? А ву кол ми ши роце, бильвад.
Вообще, как книга воздействует на человека?
Муши, эх а сефер машпия ла адам? Адам потех сефер, ма поэл алав, а текст?
Когда я открываю книгу...
Ма машпия, ани потех сефер ал дзуна нехона, нагид, кен? О эх ла ахин эзе охел. אז יש לי ריר וכל מיני תהליכים כאלה בגוף, ככה הספר משפיע עליי. מתארים לי זה. כן, זה לא הספר שמשפיע, אלא מה משפיע? מה שכתוב שם. זאת אומרת, מה שכתוב שם, אתה מרגיש איכשהו בך, וזה משפיע על כל מיני קולטנים שיש בך וכן הלאה. אז איך ספר של מקובלים משפיע? אם יש לך רצון, כמו שיש לך בבטן, למזון בריא וטעים, אם יש לך רצון כזה בנה נשמה, להשגת הנשמה, הבורא, אז הספר המתאים מזמין בך גם כן כאלה, נגיד, ביטויים של מיצים כאלה שמתעוררים בך, ואז אתה מרגיש שאתה צריך את זה, אתה צריך למלא את עצמך בזה. זאת אומרת, אם המקובל קורא ספר, הוא יכול להתפעל מרגשות? אם זה מקובל, הוא מרגיש שהוא קורא כמו שאתה בחיים לא תקבל מזה ספר, שאתה לא תוכל להיות שבע מספר שאתה קורא על מתכונים, אבל הוא באמת, הוא שבע מזה, הוא ממלא את עצמו, זה ההבדל. לא נגיד שמישהו רואה איזה סרט, אז הוא יכול לבכות, להרגיש כל מיני רגשות שהוא רואה את הסרט, ככה מקובל כשקורא ספר? יותר מזה, ודאי שיותר. האם אפשר להשוות את החוויות הרוחניות עם איזה דברים בהמיים? טוב, אנחנו לא יודעים. טוב, אדם שהוא עוד לא השיג, שעדיין לא מקובל, איך הוא משפיע עליו הספר? זה תלוי באיזה דרגה הוא נמצא, קרוב יותר, רחוק יותר מהשגה. אם הוא נמצא רחוק מהשגה. אם הוא נמצא רחוק מהשגה, זה יכול להיות שזה לא ישפיע עליו בכלל. זה יכול להרגיז אותו שהוא ירצה איכשהו להתקרב. ארתור שואל. תסביר בבקשה. למה קוראים את הספר כמה פעמים, ואיך אפשר לזרז את ההבנה של הספר? כתוב כך, כדי להבין נכון את הטקסט, מינימום צריך לקרוא אותו פעמיים.
Так что так это делается.
Из как занеса. Им нагид. Тас.
Да.
Если мы קראנו לא מזמן על ההתעברות, שזה פעולה כפולה כזאת גם כן.
כן.
ואם יש איזה טקסט מקורי שהולך למעלה ולמטה איזה פירוש, נגיד הרי ובעל הסולם, אז קוראים את הרי פעמיים, בעל הסולם פעם אחת. אם אתה רוצה לחזור עוד, אז בבקשה, אתה יכול. אבל כך צריך לפעול. לפני שקוראים את הטקסט פעמיים, אי אפשר להבין אותו. פעם ראשונה זה... אנחנו לומדים את זה, וגם מצד חוכמת הקבלה, כי פעם ראשונה שהאור מגיע לכלי, הוא רק בונה את הכלי, ופעם שנייה, הוא כבר מתחבר עם הכלי. אלכסנדר מרוסיה שואל, האם יש איזה חוקים רוחניים שאפשר לקיים בעולם הזה בלי תוצאות? חוקים רוחניים בעולם שלנו בלי תוצאות? לא יודע, תנסה להיות טוב לאנשים. תנסה כל הזמן ללכת עם העולם, עם ההתפתחות שלו. אז איך חוקים רוחניים טובים בעולם שלנו, שהתוצאות מהם יהיו חיוביות, אני חושב. אלכס שואל, האם האדם יכול לבחור עם לזהות את עצמו, עם האגו, עם משהו אחר? אנחנו חופשיים בזה? עם מה אנחנו מזהים את עצמנו? אין לנו שום חופש, אנחנו בהמות לגמרי, ואין לנו שום חופש כמה שלא נברר, נחשוב על זה. החופש האמיתי מופיע רק אצל האדם שיש לו רצון קבוצתי, שעליו הוא יכול לעשות צמצום, ומסך, ואור חוזר, ובאור חוזר הזה להתחיל להידמות לבורא, ובמידת ההידמות שלו לבורא, באור החוזר, הוא בונה מעצמו את דמות האדם, אדם שדומה לבורא. אותה הצורה היא האדם החופשי, שהוא לא קוף או עוד איזה משהו, לאדם חופשי. מה זה האור החוזר בקבוצה אם אנחנו מדברים על אותה הסירייה? במידת ההשפעה שלי לאחרים. דימה מקייב, האם אפשר להשתמש באור רוחני במקורות לא למטרות רוחניות? לא למטרות רוחניות אי אפשר. איך? אתה לא יכול להשתמש בו. הוא עובד רק על השפעה. זו תכונה שהיא מגיעה רק מתוך הרצונות שלך להשפיע למלות אחרים.
Ольга из Москвы
спрашивает. Что значит внутренняя работа? תסביר בבקשה מהי עבודה פנימית בחוכמת הקבלה. עבודה פנימית זה כשאני עובד בתוכי עם הרצונות שלי, נגד הרצונות שלי. שאני מייצב כל מיני רצונות זה מול זה, עם כוונות וכן הלאה.
Вот это есть духовная работа.
זאת היא עבודה רוחנית.
Борис из Берлина.
Борис из Берлина.
Электричество за последние
לפי דוגמת החשמל. במאה השנה האחרונות למדנו מאוד להשתמש בו, אז האם באותה השוואה בעוד 100 שנה אנשים השתמשו ברוחניות? אני חושב שהרבה לפני זה. במידה שבה אנחנו היום מחוברים, ומיום ליום יותר ויותר, אנחנו נהיה חייבים לקרוא להזמין את כוח הבורא. נהיה חייבים לקרוא לכוח הבורא הרבה מוקדם מעוד 100 שנה. אחרת פשוט נוכל זה את זה.
Александр из Минска. Как правильно?
Александр Миминск. איך לאזן נכון בין התענוגים הבהמיים של העולם הזה והשגת הבורא? תעשה כך שהתענוגים הבהמיים לא יפריעו לך. לא צריך לסרב לשום דבר, רק שהכל יהיה במידה. במידה כזאת שהיא לא מפריעה להשתוקקויות הרוחניות. תן לגוף כל מה שאתה צריך, וכל השאר לנשמה. שאלה נצחית, שוב פעם, שאלה משיקגו. להשתדל להיות טוב לאנשים.
לא
חשוב, לתקן את העולם. האם זה לא סתם איזה מוסר? מה קשור חוכמת הקבלה? זה לא נכון. סתם להיות טוב לאנשים, זה לא אומר כלום. אתה לא מושך אותם לטוב, לנצחיות, לשלמות, אתה לא מקל להם על החיים. אם תתחיל לחלק להם שם כל מה שאפשר, לא תעשה בזה כלום. הם יישארו באותה דרגה ולא יהיה איתם שום דבר טוב. אתה צריך לתת להם שיטה של התעלות לדרגת הבורא. אנחנו נמצאים בעולם הזה בצורה זמנית כדי להתעלות לדרגת הבורא. אתה רוצה לעשות לאנשים טוב? בזה תעזור להם. רגע, אני רוצה להזמין. קודם כל, מי המציא את כל הדבר הזה? אהבת הזולת, חיבור, איכות, זה הכל מקובלים המציאו. הם לא המציאו, אלא הם גילו את זה כחוק העליון של הטבע. בגלל שהטבע אינטגרלי, גלובלי. ולכן, בטבע הכל קשור זה בזה בצורה הדדית. זאת אומרת, הרי מה, הם ידעו שאנשים סתם התחילו לעזור זה לזה? הם חשבו על דברים אחרים? אין שום עזרה זה לזה בכלל. אנשים פועלים בצורה אגואיסטית, והם חושבים שהם עוזרים כך לאחרים. הם פשוט מרגיעים בזה את עצמם. רגע. מה זה אומר? פשוט מאוד. תן לי דוגמה לארגונים שהם ארגוני התנדבות שעוזרים זה לזה, שהם נאבקים עבור האנשים שמוכנים למות בשביל אנשים זרים, כן? זה הכל אגו. לא, כן, בעצם זה ברור. אז מה שדבר? לא, יוצא שכשהמקובלים גילו את אותם החוקים של אהבה, אחריות הדדית, למה הם התכוונו בזה שיקרה? הם רצו להגיש את זה לכל אומות העולם. זה מה שרצה לעשות אברהם בבבל העתיקה.
По закону קבלה возлюби ближнего.
אז מה זה אומר לפי חוק הקבלה? לאהוב את הזולת. לא לעזור לו, מה לעשות? לא, אתה צריך להרגיש, אתה צריך להשיג מצב שאתה מרגיש את הזולת כמו את עצמך, ואז ביניכם מתגלה הבורא. גילוי הבורא, זה התכלית העליונה של הקיום שלנו, כי בזה אנחנו מתעלים לדרגה חדשה, לדרגה הבאה של התפתחות הרוחנית. והעולם שלנו הוא קיים רק בשביל לדחוף אותנו לאותה התפתחות. בעולם שלנו אין תחנה סופית. רגע, וכשאדם מרגיש את הזולת כמו את עצמו, הוא לא יעזור לו? כן, יעזור לו. אבל בשביל מה? ובזה אנחנו כנראה כבר נברר בשיעור הבא, אבל רק למען השגת הבורא. למה הבורא נותן את כל הבעיות האלה? נותן לנו את כל הבעיות האלה. בשביל שנעזור זה לזה? שהוא מקלקל ואנחנו נעשה טוב, שנתקן את הטעויות שלו? הוא רע ואנחנו טובים?
Вот на эти другие вопросы.
טוב, על השאלות האלה ושאלות נוספות אני מציע על מי שגר ברוסטוב אונדון בקייב. אז יש לנו ב-14 בפברואר ברוסטוב, מחר ב-5 בפברואר זה יהיה הרצאות מבוא בקייב, מחרתיים יהיה הרצאות מבוא במוסקווה. תבואו, תוכלו לדבר עם המרצים ולקבל תשובות על כל השאלות האלה. ואצלנו יש לנו כאן אירוע מאוד גדול ב-20, 21 ו-22 בפברואר, הכנס הגדול הקבלי הבינלאומי. תבואו, תרגישו. דרך אגב, אני מזמין את כולם, אתם יכולים להגיע ולהשתתף. מה אתה מאחל לשבוע? אני מאחל שנמשיך ללמוד, להתקדם, ואז אתם תראו עד כמה זה מרחיב את ההבנה של החיים שלכם, מרחיב לכם את האופקים, הכל יהיה טוב, בהצלחה, אנחנו יחד.